אנחנו נמצאים פרשת בשלח. ויהי בשלח פרעה את העם, ולא נחם אלוקים דרך ארץ פלישתים, כי קרוב הוא. כי אמר אלוקים, פן ינחם העם ועושה מלחמה. עכשיו, הפרשה שלנו היא פרשה שעמוסה עם דברים. יש לנו כאן גם את שירת הים, וגם את פרשת המן. ואם אנחנו כאן מדברים על פרשת המן, סגולה ביום שלישי, להגיד שתיים מקרא ואחד תרגום פרשת המן, סגולה לפרנסה.
איזה יום זה?
יום שלישי. יום שלישי פעמיים כי טוב, להגיד פרשת המן. שתיים מקרא ואחת תרגום. זאת אומרת, הפרשה שלנו בעצם עמוסה בהמון דברים. צריך להגיד את
זה ביום שלישי בערב, אחרי השקיעה או לפני
השקיעה? לא, ביום, ביום.
ביום.
ביום. בדרך כלל ביום. ואנחנו בעצם מדברים על העניין של שירת הים. שירת הים נאמרו עליה דברים עצומים ונפלאים. ועד כדי כך שאפילו הייתה דעה שאיך בכלל אפשר להגיד את זה כל יום את השירה הזאת, כי היא כל כך בדרגה של קדושה עליונה. כי אומרים בקטע הזה, ראתה שפחה על הים, מה שלא ראה הנביא יחזקאל בן בוזי. זאת אומרת, הייתה התגלות בשירת הים משהו מדהים. והרבה דברים מדברים על שירת הים. אבל לפני שאנחנו נגיע לשירת הים ולפרשת המן, אנחנו נצטרך לדבר כמה עניינים על ויהי בשלח פרעה את העם. עם כל הכבוד, מי שולח את העם? הקדוש ברוך הוא. לא פרעה. אבל באה התורה להראות לך שפרעה, למרות כל מה שהוא עבר, למרות כל המכות שהוא קיבל, הוא עדיין חושב שהוא איזה פונקציה. הוא עדיין חושב שהוא קובע עמוד אומר משהו. אז באי בשלח פרעה, זה כאילו בא להגיד לנו, כי אחד ההסברים, שזה מה שנתן לו אחר כך את האומץ ואת הרצון לרדוף אחרי בני ישראל. כי אם הוא היה מבין שמי שהוציא את עם ישראל למצרים זה הקדוש ברוך הוא ולא הוא, הוא כאילו חושב הוא נתן רשות. הרי אמרנו שאחד מה...
אני יכול להסתכל על זה, ויהי בשלח, כאילו שפרעה השליח של הקדוש ברוך הוא בדבר הזה.
זה בטוח...
כאילו בשלח, שליח...
כן, הבעיה היא שלפעמים השליח חושב שהוא זה שעושה את הדברים, זה בדיוק העניין.
לא, הוא השליח של הקדוש ברוך הוא, בעצם
המסר. אנחנו יודעים מי הוציא את עם ישראל ממצרים, אבל למה התורה אומרת ויהי בשלח פרעה? זאת אומרת, חשוב להבין את הדקדוק כאן, למה ויהי בשלח פרעה? ויהי בהוציא הקדוש ברוך הוא את עם ישראל ממצרים, איזה ויהי בשלח פרעה? רוצה התורה להגיד לך שבן אדם יכול לפעמים להגיע למצב כזה שגם אם הוא רואה ניסים גלויים וגם הוא רואה זה, הוא עדיין יכול להחזיק בדעתו. עכשיו, מה קורה כאן בעצם? אחד, האור החיים הקדוש מסביר כמה הסברים. הרי מה שקורה, הוא שולח את עם ישראל, ואז הוא רואה שעם ישראל לא חוזרים. באים ומספרים לו, תשמע, עם ישראל לא מתכוונים לחזור. ואז הוא מחליט לרדוף אחרי עם ישראל. עכשיו, מה היה אהבה מינה שלו עכשיו? זה תלוי באי משלח.
אבל הוא שלח אותם בהנחה והם חוזרים, כאילו הם חוזרים.
כמו שהסברנו, אמרנו, הייתה לו בהתחלה, למה הוא לא שלח אותם עד אותו רגע? כי הוא חשב שהקדוש ברוך הוא כוחו מוגבל, ולכן הוא מבקש רק שלושה ימים. אבל באמת הכוונה שלו להוציא את עם ישראל ממצרים. עכשיו, מה קורה? הוא ראה שהכוח שלו לא, איך הוא בלתי מוגבל, אחרי מכת בכורות בכלל, הוא אמר, מהר, עופו מכאן, תצאו. ואז הם יוצאים, ואז מתברר לו שאחרי שלושה ימים הם לא מתכוונים לחזור, אז הוא חוזר עוד פעם לרעיון שלו הקודם, שכנראה הקדוש ברוך הוא הכוח שלו מוגבל, למרות הכל, כנראה כוחו מוגבל, ואני אצליח כאן. ואז הוא רודף אחרי בני ישראל. הלימוד הוא לימוד עצום בשבילנו להבין עד לאיזה דרגת שפל יכול בן אדם להגיע. לא לראות, זאת אומרת, עיניים להם ולא יראו. הרי תבין, זה ישראל הגיוני, הרי אתה רואה שקדוש ברוך הוא הכוחו בלתי מוגבל, אתה יודע מה, אפילו עבד עליך. אז מה? אתה מבין הרי שאתה הפסדת את המערכה, מה אתה הולך להילחם בתחנות רוח? והוא בכל אופן מחליט לקחת את כל השארית הפליטה של הצבא שלו ושל מה שנשאר לו ולרדוף אחרי בני ישראל. ומה קורה? הם טובים בים. עכשיו מה? עכשיו תראו איך הקדוש ברוך הוא שיחק איתו. מה שקורה כך, ויהי בשלח פרעה את העם ולא נחם אלוקים דרך ארץ פלישתים כי קרוב הוא. עכשיו, הוא לא הביא אותם דרך ארץ פלישתים. למה היו לו שתי ברירות, שתי אופציות, שזה אופציה מאוד מעניינת. כל צד אחד אומר, למה לא לקחת אותם בדרך הקצרה? זה הרבה יותר הגיוני. אבל אנחנו מראו את הפלישתים, עוד הם יכולים להיות, הרי הם עדיין בתוך טומאת מצרים, עוד לא יצאו 100% משם, עוד יעברו דרך שם, עלולים להידבק, מי יודע, ואז יחליטו, פן ינחם העם בראותם מלחמה ושבו מצרים. ויסוב אלוהים את העם דרך המדבר, ים סוף וחמושים, עלו בני ישראל מארץ מצרים. חמושים דומזרים מה שאמרנו, חמושים, אבל חמושים יש גם עוד כמה דברים יפים שגם עליהם דיברנו פעם בעבר. אמרנו לחמושים, יש לנו כמה פרשנים שכל אחד מפרש פירוש אחר על זה. יש לנו תרגום יונתן בן עוזיאל, יש לנו תרגום אונקולוס, ויש לנו את רש"י, ותראו מה שכתוב לנו כאן. וחמושים עלו, אומר התרגום אונקולוס, פסוק פסוק י"ח.
איך אבל בדיוק השלושה הימים האלה הקדוש ברוך הוא תזמן שהם יגיעו לקראת ים סוף? הרי כשהוא רדף אחריהם, אז הם הרי הלכו, הגיעו לים סוף, ובים סוף שם היה המוות של פרעה והחמישים שלו. אז כאילו זה דיברו על שלושה ימים כל הזמן, שקחו שלושה ימים, בשלושה הימים האלה זה היה הימים שהם הגיעו לים סוף,
ואיכשהו
בא להיפגש איתם, תגיע לך
מטעים.
מעניין, אבל כשהוא בשביל להגיע לי, בעצם ארץ מושה נחזור איתה. לא נכון. מה זה? גם מה שמוזר זה ש... עד היהור. שהנה ישראל יצאו ממצרים, הוא רואה שהם יוצאים עם כל הפקלאות עליהם. מה, הם התכוונו לחזור? מה, כי מטומטם להבין את זה שהם... רוצים לשתות, לעשות איתי ולחזור. לקחו את כל הפקלאות עליהם. בגלל זה נראה לי מוזר.
השאלה היא כמה פקלאות היו להם.
היה להם הרבה פקלאות, תאמין לי. אתה לוקח, אתה לוקח, השתף, אתה לוקח את הבית, אתה לוקח. אתה לוקח בגדים, אתה לוקח, אתה לא עושה טיעוד עכשיו בימן וכזה.
אבל...
מה?
אבל זה לא היה כמו היום שיש לך גר ברוב בשביל.
כן, אבל אתה יודע, אתה לוקח כל המשפחה בעילה, כאילו... אתה רואה שאתה יוצא לא לחזור.
התרגום יונתן בן עוזיאל מפרש על חמושים. ואח זר השם את עם הרוח מדברה די ים הסוף, וכל חד עם חמשה תפלין סליקו בני ישראל מערה די מצרים. זאת אומרת, כל אחד הלך עם חמישה ילדים. תשימו לב את הפירוש, מאוד מוזר. אחר כך, בואו נסתכל בתרגום יונתן. וייסעו בני ישראל מרמסי סוכותה כ600,000 רגלי העברים לבד מטף. מה זה לבד מטף? מסגיר התרגום יונתן.
לבד מטף?
כן, לבד, חוץ מהילדים.
אבל
600,000
היו בסוגרים.
כן, מסביר שם התרגום יונתן בן עוזיאל, בר מטף לחמשה לכל גברה. עוד פעם אומרת אותו עניין, חוץ מהחמישה ילדים שכל אחד מהם לקח.
הרב יצחק... 600,000, היו עוד חמישה ילדים על כל 600, זאת אומרת, היו 2.5 מיליון.
לא רק זה, עצם מה שהוא אומר כאן, שכל אחד לקח איתו חמישה ילדים. עכשיו, מה זה הילדים האלה?
זה לא הילדים שלהם?
או, זאת אומרת, מה זה, בשביל מה את רואה מדגישה את העניין הזה?
דיברנו על זה פעם, שיהיה המשך חיות, אני זוכר.
לא רק זה, לא יש כאן עוד... הרב יצחק בן עוזיאל נסן מביא את הדברים של הרב יוסף יוצא פסרי סלן, והוא מפרש, זה פירוש הפסוק, זכרתי לך חסד נעוריי. מה היה אותו חסד שהקדוש ברוך הוא זכר? לכתך אחריי במדבר בארץ לא זרוע. יש על זה הרבה פירושים. עכשיו, הפירושים, אם אנחנו ניקח אותם עכשיו, ונחבר את כולם ביחד. מה רש"י אומר? חמושים, רק אחד מחמש יצאו. כמו שאמרנו, חמושים, רק אחד מחמש יצאו.
חמישי.
זאת אומרת, רק חמישי. זאת אומרת, 20% יצאו, 80% נשארו. עכשיו, התרגום ירושלמי אומר...
הלכו במכת
בחובות. כן, ומה עם הילדים שלהם?
הילדים שלהם
כנראה הצטרפו למישהו. עוד פעם, אנחנו, תראו איזה יופי של פירושים. זאת אומרת, אנחנו רואים כאן כמה פרשנים, שכל אחד לכאורה מפרש פירוש אחר, זה אחד הדברים היפים בתורה. ובעצם, כשאתה מחבר את כל הפירושים ביחד, יוצא לך פירוש אחד נפלא. אז אמרנו, פירוש אחד בא ואומר, כל אחד לקח חמישה ילדים. רש"י אומר, רק יצאו 20%. מה אומר התרגום ירושלמי? חמושים, אומר חמושים במעשים טובים.
כן.
זה אומר הירושלמי. מה הם אותם מעשים טובים? זה הפירוש שירותן בן עוזיאל אומר שכל אחד לקח איתו עוד חמישה ילדים.
זה המעשה הטוב?
זה החסד הגדול שהם עשו. זאת אומרת, מה שקרה עכשיו, במצרים נשארו ילדים יתומים.
בלי הורים.
בלי הורים. כי ההורים הלכו בשלושת ימי האפלה. הילדים לא נענשים, ילדים. אז מי דאג לילדים האלה? זאת אומרת, זה היה החסד הגדול, שכל אחד ואחד מהמשפחות שנשארו, לקח איתו עוד חמישה ילדים. והאמת שאחד הפירושים אומר, זה לא חמישה ילדים, זה חמישה סטים של ילדים. כי הרי אם מדברים על חמישית, אז צריך להבין, זה לא עוד חמישה ילדים לכל אחד, זה עוד הרבה יותר, כי הם פרו וישריצו והרבו ויצאו מאוד מאוד, הם התרבו בצורה לא טבעית. וזה בעצם, זכרתי לה חסד נעורה, הפירוש מדהים על היין שזכרתי חסד נעורה, בזכות זה הם ניצלו ממצרים. זאת אומרת, החסד הזה שהם עשו, זה הרי חסד עצום, תחשבו על זה. עכשיו, החמושים, הפירוש הרגיל...
למה ילדים יתומים?
לא, נוסף לילדים שלהם.
לילדים שלו.
כל אחד לקח עוד ילדים.
כל משפחה לקחה עוד 5 ילדים?
כן. לפי פירוש אחד, לפי פירוש
אחר. כך הרבה יתומים היו?
80% נשארו שם. 80% נשארו בבני התורה, מה עם הילדים שלהם? מה זה? בטח שהיו הרבה ילדים.
אבל 80% האלה מתו רק לאחר שהם יצאו ממצרים.
לא, במכת חושך.
במכת חושך הם מתו?
כן, במכת חושך מתו כל אלה שלא רצו לצאת ממצרים.
זאת אומרת, בזמן יציאת מצרים לא נשאר אף יהודי במצרים.
נכון.
מצרים נתן נקייה מיהודים.
הקדוש ברוך הוא, מי שלצערנו הרב, אנחנו היו כאלה שרצו לעשות את העבודה של הקדוש ברוך
הוא. והמתבוללים למיניהם?
עוד פעם. אנחנו לא צריכים ללכת רחוק. היטלר, ימח שמו וזכרו, עשה מחקר ולקח אנשים שהם מבחינה הלכתית בכלל לא יהודים כבר כמה דורות, אבל בגלל שמישהו במשפחה שלהם היה יהודי, אז הוא לקח אותו להשמדה. גם כאן, במצרים, חשוב לדעת ולהבין, כשאנחנו מדברים על 80% שהתבוללו, אותם 80%, זה מה שהמדרש אומר, מתו ימי האפלה. במצרים לא נשאר אף יהודי. זאת אומרת, כל אותם מתבוללים מתו בשלושת ימי האפלה. הרי החושך היה בנוי משתי שלבים. חושך כאילו רגיל, ואז חושך שאי אפשר היה לזוז בו. וזה החושך שבו בעצם עם ישראל קברו את כל אותם אלה שמתו במאה האפלה, כדי שהמצרים לא יראו מה שקורה. אחר כך, אם אנחנו מבחינה הגיונית, אף אחד לא מדבר על זה. מה עושים כל הילדים? אז אם אומרים לך, זה החסד שמסבירים פרשנים, והחמושים יוצאו.
בעצם הכל
כולה יתומים. עכשיו תשימו לב, זה הכל מתחבר ביחד. החמושים מצד אחד זה 20%, מצד שני זה בעצם לקחת את אותם 5 ילדים שנשארו מאותם 80% שנשארו, וזה בעצם המעשים טובים שאיתם הם היו מזוינים, שהם איתם יצאו במצרים. זה מה שהם היו מזוינים בכלל, המעשים טובים. חמושים הם מעשים טובים. שזה דבר מדהים, שזה גם פירוש נפלא על העניין הזה.
זה גם פירוש, הם היו חמושים בהכרת האל.
כן, יש גם חמושים נשק, ממש.
חמושים נשק.
יש גם חמושים נשק, הם יצאו, כן, זאת אומרת, זה הפירוש כאילו הרגיל. כי הם יוצאים לזה, למי יודע, ללא נודע, צריכים נשק איתם, חמושים יצאו, אבל כמובן שקצת קשה לבוא ולקבל את הפירוש הפשוט הזה, אחרי שבשם הוא עשה כאלה ניסים, מה הם צריכים נשק? השם ילחם לכם ואתם תחר ראשון. זאת אומרת, אין זה. עוד פעם, היות ועברנו על זה, הייתי חייב להזכיר את העניין הזה, כי זה גם עניין גדול מאוד.
גם כשאתה לוקח ילדים ואתה יוצא במספר גדול, זה גם כן התחמשות. כשאתה הרבה,
זה... ברוך אתה, אני יכול למשל, הכל נהיה גדול.
גם כשאתה יוצא עם כמות גדולה, במקום לצאת עם 600, יצאת עם 2 מיליון, זה גם כן חמוש.
כן. את מראה כמה ילדים כנראה.
כן.
בסדר, אבל לא טוב. איך שלא יהיה, הדבר היפה, מה שהתחבר, הכל התחבר ביחד. הדבר היפה, מה שהכל התחבר לנו ביחד. זה, אומר הרב סלן, זכרתי לחסד נעורייך, אהבת כולייך, לכתך אחריי במדבר. זאת אומרת, זה לא סתם לצאת ממצרים, זה שכל אחד עוד לך ודאג לילדים של החבר שלו, של אותו אחד שנשאר במצרים. בקיצור, הקדוש ברוך הוא יוצא, ויש עוד המון דברים שאפשר לדבר עליהם, אבל אני רוצה לנסות לתפוס בכמה זמן שיש לנו גם את שירת הים וגם את פרשת המן קצת, אז אנחנו קצת נדלג על הדברים, כיוון שבאמת יש כאן דברים עצומים. העננים שליוו אותם בבוקר, ביום, בלילה. וידבר השם משה לאמור, דבר בישראל, וישוב ויחנו לפי... עכשיו, מה הוא אומר להם? וישוב ויחנו לפני פי אחות. הוא אומר להם, תחזרו חזרה עכשיו, והם נעמדים שם לפני הים ולפני האליל הגדול של מצרים, פי אחירות. בין מגדול ומרים, לפני בעל צפון, נכיחות החנו על הים. למה הוא עושה את זה? ודרך אגב, עם ישראל עושה את זה, בלי בעיות. משה אומר לנו בשם השם שעושים את זה, עושים את זה. עכשיו, מה אמר פרעה לבני ישראל? נבחו מהם בארץ. עכשיו, הוא רואה את בני ישראל כאילו חוזרים חזרה, ונעמדים לפני מי? לפני האליל שנשאר ממצרים, הבעל פאור הזה. איך הוא קורא לו? בעל צפון. בקיצור, הוא חושב, רגע, זהו, הם באמת, הקדוש ברוך הוא שלהם מוגבל. תראה, הם נתקעו עכשיו, איפה? מילו האליל הגדול שלי, הם נתקעו שם, ליד הים. אז בוא, יאללה, נרדוף אחריהם. זאת לא הייתה הטעות שלו.
קשה
להם להיפרד
ממנו.
כן. וצריך לחשוב גם, הרי מה קורה? גם העם עצמו, פתאום קלט שלא הולכים לראות חזרה את הדברים שלהם, הרי הם השאילו את בני ישראל, כלים ובגדים ומה לא, ופתאום התברר להם שהם לא חוזרים. אז תאוות ממון גם כאן משחק כתפקיד. תאוות ממון והמחשבה המובטת של, של פרעה, שהוא עדיין יש לו איזושהי שליטה על העניינים, אז הוא מחליט, יאללה, אני רודף אחרי בני ישראל. ובני ישראל יוצאים ביד רמה וירצו לנסה וישיגו אותם.
גם לוקחים ביתם כן. דברים שלה, גונבים אותם.
ואז קורה עוד נקודה מאוד מעניינת. ויצעקו בני ישראל אל השם ויאמרו אל משה, מבלי אין קברים במצרים, לקחתם למות במדבר, מה זאת עשית לנו? אבל זה הדבר שדיברנו וכו' וכו' וכו'. ויאמר משה אל העם, אל תיראו, תתייסבו, ראו את ישועת השם, אשר יעשה לכם היום, כי כאשר הייתם את מצרים היום, לא תוסיפו לראותם עוד עד עולם. השם ילחם לכם, ואתם תחרישון. ואז קורה דבר מפתיע. ויאמר השם אל משה, מה תצעק אליי? דבר אל בני ישראל וייסעו. מה אתה צועק? דבר אליהם וייסעו. ולכאורה, אנחנו טמאים. הרי כל הכוח של עם ישראל זה בצעקה, זה בתפילה. הרי בשביל מה הקדוש ברוך הוא בא לגאול את עם ישראל? כי הם צעקו להשם, ואז הוא בא לגאול אותם. ועכשיו פתאום אומר להם, מה אתם צועקים? מה השתנה כאן? אלא שכמו שאומר, עד עכשיו, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, תפסיק לצעוק, דבר אל בני ישראל וייסעו. זאת אומרת, לכאורה זה מוזר. הרי מה אתה לא צריך יהודי לעשות שום צרה? להתפלל לקדוש ברוך הוא. וזה מה שהם עושים. ואז הוא אומר למשה, אתה לא רוצה לשמוע אותו. קדימה, תנסו לים. מה הרעיון? הרעיון שעד עכשיו בעצם הכל היה התערות הדלילה. הכל היה מלמעלה. עם ישראל לא נקף אצבע. הכל קרה לו מלמעלה בלי לעשות כלום.
הוא הסתכל על מה
שקורה. עכשיו, אחרי כל הדברים האלה, אחרי הוא צריך האמונה אצל עם ישראל להתחזק, נכון?
נכון.
עכשיו הוא אומר, עכשיו תוכיחו לי את האמונה שלכם. אם אני הבאתי אתכם לכאן, ואני מסם אותכם לפני הים, אז מה נראה לכם?
הוא ראה את כל המכות, הוא ראה את הכל.
אז מה נראה לכם? מה נראה לכם? שאתם יישארו כאן? לא. אז אם אתה תגיד להם שייסעו, אבל הים! מה זה הים? אם הקדוש ברוך הוא אומר לכם תיסעו, תיסעו!
כנסו לים!
כנסו לים! מה הבעיה?
לא
הביאו
בגן ים.
כן, זו... ואז, מה קורה? הם באמת אומרים שנחשוב בן אדם קפץ ראשון, וראו שהים נפקע לפניו, ואז הם נכנסו לתוך הים, והים נפתח. ובעצם כאן הם הוכיחו את האמונה שלהם בקדוש ברוך הוא. כי הקדוש ברוך הוא אמר, שמו חבר'ה, עד עכשיו אני הכל עשיתי. הראיתי לכם ניסים ונפלאות. עכשיו אני רוצה לראות את האמונה שלכם. וזה גם, צריך לדעת להבין שיהודי באיזשהו מקום, זה לא מספיק להגיד אני מאמין, ולצפות שהקדוש ברוך הוא יעשה את הכל. כתוב, ישלח ברכה בכל מעשה ידיך. לכן אומרים, קשים לזונותיו של אדם כקריאת ים סוף. קשה זיווגו של אדם כקריאת ים סוף. השואלים ופרשנים, עם כל הכבוד, מה כל כך קשה לקדוש ברוך הוא לקרוע את הים? בשבילו זה כלום, זה piece of cake. אז מה העניין? מה זה קשה חלסתו של אדם קירת ים סוף? או קשה זיווגו של אדם שלו? בדיוק כמו שבים סוף, מה אמר לך הקדוש ברוך הוא? כנס לים, גם בפרנסה. אל תגיד לקדוש ברוך הוא, תן לי פרנסה ואל תעשה כלום. תעשה צעד, תפעל, תעשה את ההשתדלות, תקבל פרנסה, גם בנישואים. לא יושב בבית, לא הולך, לא יוצא לשידוכים, לא פוגש בחורות, לא הולך עם אף אחד. איך אתה רוצה שיתחתן? מה, אחרי שהקדוש ברוך הוא יביא לך אותה לפתע של הבית, יצמיד לך אותה והכל יהיה ברצוע, או טובה גם בחורה. אדוני, יוצאים ומכירים ועושים את ההשתדלות. ולכן אומרים, קשה. מה זה קשה? אם אתה יהיה בדרגת האמונה הזאת, ממילא הקדוש ברוך הוא, מה קרה כאן? הים נפתח.
לא, אבל הקדוש ברוך הוא בעצם,
והראה להם
את כל הניסים הנפלאות שהוא עשה. הוא צריך 30 עולמות אירועים.
אתה יכול להגיד מה?
את כל הניסים שהוא עשה. בעצם הוא הוציא אותם דרך הדברים האלה מעבדות לחירות.
נכון, לכן,
הוא
אומר...
כל
האורך
הדרך אתה צריך להאמין בו.
יפה, לכן הוא אומר להם
עכשיו... בניסים שהוא עושה.
לכן הוא אומר להם, מה אתה, תפסיקו להתקיע.
כן.
תתחילו לעשות מעשים. זאת אומרת, בן אדם צריך...
הלו.
בן אדם, זה המתפלל הקדוש ברוך הוא, ומתפלל, מתפלל, אבל לא עושה כלום. אז מה התורה אומרת לך? זה לא מספיק להתפלל, צריך גם לעשות משהו. ברור שתפילה זה חשוב, זה ברור שזה חשוב. אבל אתה אומר שאני מאמין בהשם, אתה מתפלל, ואתה אחר כך אתה יושב ומחכה למה? תעשה. זאת אומרת, זה לימוד עצום. תעשה את הצעד הראשון, תעשה את ההשתדלות.
עכשיו,
בואו...
והוא אומר להם כנראה לשירותים. אז אנחנו מגיעים עכשיו לקריאת ים סוף, כאשר מה שקורה עכשיו, דרך אגב, על קריאת ים סוף, זוכרים שאמרתי לכם, יש אנשים הזויים שתמיד מחפשים תירוצים ולספר סיפורים. הדבר הכי מצחיק זה שמצד אחד אומרים אנחנו לא מאמינים בתורה, ומצד שני, אם בעצם מבססים את הסיפורים שלהם על התורה. אם אתה בא ואומר, לא הייתה קריאת ים סוף.
כמו ליבוביץ', לא איך קוראים לו?
לא, ליבוביץ' זה משהו אחר.
למה, ליבוביץ' לא... מבין בסיפורים?
לא, ליבוביץ' זה משהו אחר לגמרי. ליבוביץ' זה היה גאון, שמשהו אומר, נשפח לו השכל מהראש, מה שנקרא. הוא היה יהודי מוזר, היה יהודי שומר מצוות.
כן, אני יודע, שומר מצוות.
אבל היה לו כל מיני מחשבות. לא, לא, ימין, הוא היה לו דרך שלו. בדיוק, היה לו דרך שלו. לא משנה, בכל מקרה. מה שקורה כאן כרגע, אנחנו צריכים להבין שאנחנו מדברים על אמונה. אנחנו מדברים עכשיו להיכנס לים סוף. ויש אנשים שתמיד, כמו, הוא בא ומדבר, מסביר לך את הדברים שבתורה שכתובים, שהם לא מדויקים ולא נכונים, או לא כמו שאנחנו חושבים. זה מה שמצחיק אותי בדברים האלה, זה שמה, אם אתה לא מאמין בתורה, אז חליק, תעזוב אותו, מה אתה מחל מתייחס לסיפורים של התורה? אל תתייחס. אז בא אחד ואומר, מה זה קריאת ים סוף? זוכרים לסיפרת לכם, אז היה איזה שונית בים, והיה גאות, ולא ראו אותה, ושמשה הגיע לים, היה שפל, השונית התגלתה, עם ישראל נכנס, איך שעם ישראל נכנס, חזר הגאות, והמצרים שנכנסו אחריהם, הם נטבעו בגאות של הים. קודם כל, זה לא כל כך הגיוני, אני מדבר כאן על... על גודל שבדרך כלל לא קור, גאות ושפל, לא חושב שקוראים שזה מאות מטרים. וכאן בשביל לטבוע בים ושיקרה לצבא המצרים השכרה, זה צריך להיות עומק עצום בשביל שזה יקרה. ככה שזה...
בסדר, האמת היא שה...
עכשיו, שאלו את אותו פרופסור, שאלו את אותו פרופסור, אם זה כך, איפה השונית היום?
איפה?
אין שם שונית. היא במשך הזמן התמוססה. אז עוד פעם, אם אתה רוצה לספר סיפורים, תמיד אפשר. עכשיו, מה אותי מצחיק? ההתייחסות לתורה מצד אחד, ומצד שני לסלף אותה. אז תגיד, תשמע, אם אתה לא מאמין בתורה, תגיד, לא היה ולא נברא, יאללה, בסדר, שם לשלום. אז מה אתה רוצה להגיד?
אני אגיד לך מה הם מנסים. מנסים לכתוב,
לשכתב את התורה.
באמצעים מדעיים,
נכון?
כן, אבל אז אתה תחליט, אתה מודה בתורה או לא מודה בתורה? אני אומר, זה מה שאני אומר, אתה תחליט.
לא, לא, הם רוצים להגיד שהתורה זה סוג של...
איזה ספר שמישהו כתב אותו פעם, אבל מה?
הוא כתב את זה יפה.
אבל זה, עוד פעם, אבל זה בדיוק העניין. זאת אומרת, אם מישהו כתב, והדברים, האירועים שקרו הם אמיתיים, אז אנחנו כבר במצב מסוים. זאת אומרת, אתה כבר מודה...
יש נקודה פתיחה טובה, כאילו, לתוכנית התורה.
בדיוק, אחרת תגיד, שמה, לא היה...
אבל יש כאלה גם אומרים, אתה יודע, שהאדם הקדמון, כאילו, הקופים... עם ההיוודות של האדם.
נכון.
ופה בתורה זה אין קשר בכלל.
נכון. עכשיו...
שמעת
את ההרצאה
שלנו?
וכמו
שזה...
ועוד דבר, עוד נקודה מעניינת. עוד נקודה מעניינת, שזה גם סיפרתי לכם פעם, אני כשקראתי את זה חשבתי לאן אפשר להגיע, וכאילו אתה קורא את זה באתרים רציניים, אתה מבין? זה לא שאיזה פרופסור אמר שמה שבעצם היה כאן עם הסנה וההתגלות וכל זה, זה היה... פשוט הסנה, ברגע שהוא בער, זה היה סם הזיה. ומערך, ומשה רבי נכנס להזיות, וראה התגלות של הקדוש ברוך הוא. וכאילו, שולח אותו והכל. וכך גם במצרים, עם כל הדברים, זה הכל היה שהם כולם התאספו ביחד, ולקחו מאותו סנה, אותו עשב, והעריכו אותו, וכל מה שהיה בעצם זה תחת השפעה של הזיות. הוא אומר שהוא יכול להעיד על זה, בגלל שהוא היה בזה שבט באפריקה, שגם נתנו לו מין סם כזה, והם קראו רעת דברים, והם כולם רקדו ושרו וזה. אז עוד פעם, זה מה שאני אומר. זה בדיוק הרעיון. אנחנו מתארים לשאלה של אמונה. כשבן אדם בא ורוצה בכוח לא להאמין, אז הוא מוצא סיפורים הזויים, שמישהו מסתכל מהצד, הוא אומר, תגיד, אתה נורמלי? מאיפה? הרי אין לך שום אחיזה במציאות, כי הרי אם אתה תלך בצורה לוגית, ותעקוב אחרי סיפור יציאת מצרים, אתה תבין שזה לא יכול להיות, מישהו שפועל תחת סם הזיה, ולא יכול להיות שהוא נותן את הסם הזיה הזה למיליונים, וכולם חולמים, אנחנו רואים את אותה הזיה. הרי זה כבר הזוי, מה שאתה אומר.
אגב, הדתות האחרות כאילו מקבלות את כל הניסים האלה, נכון? לא, המוסלמים וגם ה...
כולם מאמינים ביציאת מצרים.
ביציאת מצרים, כולם. כולל ים סוף.
עכשיו, מה שקורה.
יש לי פה שחור.
לא, כי השאלה היא בקבלת התורה בהר סיני, הם גם מאמינים?
כי הנוצרים, אין להם שום בעיה, הם מאמינים בהכל, עד לשלב שבו מגיע ישו. הם באים וטוענים, עם ישראל חטא, וישו הוא המשיח, ובמקום שילכו אחריו, הם ימשיכו בדרך שלהם, ובעצם היו צריכים לשנות את דרכם וללכת עם ישו. ולכן, כל מי שמבחינתם הניצחון הכי גדול זה שהוא יהודי, ממיר את דתו ועובר להיות נוצרי. זה הניצחון הכי גדול, כי זה בעצם הודעה, בכך שהעם היהודי בעצם הזניח את תפקידו, והעם היהודי האמיתי היום זה מי? זה הנוצרים.
בוא נגיד
בגלל זה אתה הברית החדשה בעצם.
נכון, נכון, בדיוק. זה הברית החדשה, זה כאילו המשך של הברית הישנה.
כן.
יפה. זאת אומרת, כל התנ"ך הם מאמינים בו, אין להם בעיה. רק הם הוסיפו תוספות שלהם.
שינו.
וזה רק, וזה רק...
כן, והם עברו להאמין באליל.
וזה רק...
הם עברו את הנביאים לשליחים.
וזה רק מראה לנו כמה שבעצם צריכים להיזהר בכל ה... כל החדשנים למיניהם שמוסיפים תוספות לתורה או משנים. כמו הרפורמים למשל. מה הרפורמים עשו? אותו דבר, הוציאו חלק מהתפילה, עשו עם זה מה שהם רוצים. זה לא עובד. יש תורה אחת. בקיצור, איך זה קורה הדברים האלה? אז על זה בעצם מעידה שירת הים. עכשיו מה שקורה, תשימו לב. ויבואו בני ישראל בתוך הים ביבשה, והמים להם חומה מימינם ומשמאלם. עכשיו תשימו לב, זה מופיע עוד פעם לאחר מכן. ובני ישראל הלכו וישב בתוך הים, והמים להם חומה מימינם ומשמאלם. כי איך אומרים, אותו פסוק פחות או יותר, רק שיש לנו הבדל. חומה בפעם הראשונה זה עם וב, וחומה בפעם השנייה זה בלי וב. החומה בפעם הראשונה, אני לא יכול לטעות, זה נקרא, זה חומה. אבל החומה בפעם השנייה, אם אני קורא את זה בלי ניקוד, זה כמו חמה. זאת אומרת, חמה, כעס. מה ההבדל? ההבדל הוא שכמו שאנחנו אמרנו, בתוך ים סוף, בתוך כל הנס הגדול הזה, עוברים עובדי אלילים. הפסל של מיכה עובר בתוך ים סוף. עכשיו, כל עוד שהם היו נרדפים, אז כאילו המים הם חומה, הם מקבלים את זה בלי...
הם
נרדפים, כן. אבל עכשיו שהם יוצאים, והם עדיין עם העבודה זרה שלהם, אז המים רצו להמית אותם, חמה, התמלאו חמה. אבל הקדוש ברוך הוא עצר אותם. זאת אומרת, אנחנו רואים כאן אפילו בחוסר של אות כמה תובנה יש. עכשיו, מה הרעיון של בתוך הים ביבשה, והמים להם חומה מימינם ומשמאלם? בתוך הים ביבשה, אז זה צריך להיות, והים להם חומה מימינם ומשמאלם, וזה לא מה שכתוב. יש כאן שימוש גם בים וגם במים. הים זה הטבע. כי אם אנחנו רוצים להסתכל בכל הסיפורים וכל הדברים שאנחנו רוצים לדבר על איתני הטבע, זה תמיד יהיה הים. כמו הסיפור הזקן והים, כל זה, או השערות בים.
והמים זה התורה בעצם, זה האמונה.
יפה. זאת אומרת שבעצם, בתוך הטבע, בתוך הים, משתוללים כל מיני דעות וכל מיני בלגנים. ואתה רוצה ללכת ביבשה, אתה רוצה את האדמה היציבה. האדמה היציבה זה דרך האמת. איך אתה מגיע לזה? אם אתה עוסק בתורה, ואז המים לך חומה. מימינו או משמאלו. המים הם מגינים עליך מכל תופעות הטבע למיניהם, לשבש את דעתך. זאת אומרת, החיזוק של האדם זה המים, זה המים שהם התורה. שזה דבר גם פירוש נפלא על העניין הזה. עכשיו מה שקורה, ואז מתחיל השירה שאנחנו אומרים אותה כל יום, בגלל חשיבותה, דרך אגב, חשוב להבין, יש עניין שבן אדם שיש...
שירה כל יום?
כן, אז ישיר משה, לפני השתבח. לפני השתבח. לפני השתבח.
לא, אבל לפני קריאת שמע.
בבוקר, 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 בבוקר. אתה תראה, שירת הים. אז ישיר משה בן עזרא, שיר על השם כתגאו גאה, אסור רוב על הים.
זה הרבה?
כן, זה שירה...
שירה ארוכה, מה?
לפני השתבח. לפני שהוא משתבח בבוקר, אתה תראה, זה אז ישיר. זה שירת הים.
נתפלל בבית לבד.
לא, אז תסתכל בסידור. תשים לב בסידור.
זה באמת בסידור.
עכשיו, זה שירת הים. ואומרים, שירת הים היא כל כך חשובה וכל כך קדושה, וגם בן אדם כשאומר אותה צריך להגיד אותה בשירה.
אני לא יודע אם זה
יעלו,
אני
צריך להגיד אותה
בשירה.
אז
זה בדיוק
אחרי זה. תראה, הקטע שלפני השתבח זה שירת הים, יש עניין גדול להגיד את זה. כי זה גם להגיד את זה בשמחה. כי זה בעצם מראה את הניצחון של התורה על הטבע, או יותר נכון האדם על הטבע והאמונה בקדוש ברוך.
זה בתכלס בסופו של דבר הקטע האחרון בסוף יציאת מצרים.
כן.
אחר כך זהו, כאילו
ולכן, אחר
מצרים
השאלות...
מאחורינו.
כן, ואחת השאלות ששואלים באמת, אם מדובר על העניין של יציאת מצרים, יציאת מצרים בכלל לא מוזכרת בשירת הים. אפילו לא מוזכר.
למה?
זה שלא שאנחנו רואים כרגע.
למה?
שירת הים זה השיא של השיאים, זה משהו בפני עצמו, זה בעצם מראה לך את כל המהות של התהליך. וזה, המצרים מסמלים את האמונה בטבע, ואז מה קורה? הם טובעים בטבע. טובעים בטבע, עוד פעם, זה לא משחק מילים. חשוב להבין, משחקי מילים יש להם משמעות. הם טובעים בטבע, ואנחנו גם הרבה פעמים טובעים בטבע. אנחנו מסתכלים מסביבנו, ואנחנו מתחילים להאמין בדברים שאנחנו רואים. זה נקרא לטבוע בטבע. מצד שני, עם ישראל הולך ביבשה בתוך הים, והמים, מה מגן עליו מהטבע? התורה. התורה, איך אומרים, מיישרת את הראש שלך. ואז, ושרים את השיר השני, גירו געשו חומרה בים, ויש כאן עוד הסברים רבים ויפים. ובני ישראל, וזה בעצם הסוף של שירת הים. ובני ישראל הלכו ביבשה בתוך הים. זאת אומרת, שירת הים בעצם מדברת על ההגעה לאמונה בדרגה הגבוהה ביותר. ולכן, לא מזכר כאן...
שמישהו רואה את הדבר הזה, הוא לא יכול...
זאת אומרת, התהליך הזה התחיל, התהליך הזה התחיל ביציאת מצרים, בעשר המכות, ביציאת מצרים, אבל כאן הוא מגיע לשיא שלו. זאת אומרת, שירת הים בעצם השיא של התהליך. ולכן, בשירה אנשים מתפלים, הרי שירת הים לכאורה, היינו חושבים, אתה כבר פותח את הפה בשירה, מודה לקדוש ברוך הוא, תזכיר את יציאת מצרים. אבל זה בדיוק העניין. כל הרעיון של יציאת מצרים, וכל הרעיון של כל הדברים האלה, להגיע לשיא הזה, שאומרים, שעד אותו רגע לא שרו שירה. וזה לא מדויק, לא דיון שלם על זה. אבל כן שרו שירה, אנשים שרו שירה, אבל אומרים שיש... אנטיבות שלום מסביר, אדמור מסלון מסביר, שיש שלוש סוגים של שירה. וזה בעצם גם שלוש סוגים של אמונה. יש את העניין של האמונה השכלית, יש את האמונה הרגשית, ויש את האמונה החושית. זאת אומרת, שירה שבאה מהשכל, שירה שבאה מהרגש, ושירה שבאה מהעצמותך, מה... מהעצמות שלך, מכל המהות שלך. וזה מה שאומר, דוד אומר, כל עצמותיי תאמר. שירת הים הייתה בגדר כל עצמותיי תאמר. זו הדרגה הכי גבוהה של שירה ושל אמונה, זה שאתה מרגיש כל כולך, אתה מרגיש את הקדוש ברוך הוא. וזה שירת הים. עכשיו, אחרי אמונה כל כך גדולה, היינו חושבים, שעם ישראל עכשיו מאמינים בני מאמינים, אבל הגיעו לדרגות זה, אסף תראו מה שקורה. ויסעו ממשה ויעשו ויצאו אל מדבר שוב וילכו שלושת ימים במדבר ולא מצאו מים ויאמרו מראת ולא יכלו לשתות מים ממרה כי מרים הם על כן קרא שמה מרה ואילונו עם על משה לאמור מה נשתה ויצעק אל השם ויורהו השם עץ וישתך על התבואה מה הולך כאן? מה אתם? הקדוש ברוך הוא הביא לכם שתייה לפעמים שהבנתי אפילו יום רק יום אחד שם למחרת הם הגיעו למקום עם מיליונים של מעיינות ויבואו אל אימה ושם 12 עינות מים ושבעים תמרים, והיה חנושה. זאת אומרת, הייתם צריך סבלנות, אבל עם ישראל, תעשה סבלנות. כבר מתלוננים. כמו שאנחנו נראה לכל אורך ה...
גם רצו לחזור חזרה למצרים. לא היה מספיק להם.
כאילו כל חמש דקות.
כן.
זה רק מראה, זה רק מלמד אותנו כמה שאנחנו צריכים באמת להתחזק באמונה כל הזמן וללמוד ולהבין, כי זה לא פשוט. גם אם אתה רואה ניסים וגם אם אתה רואה את הכל, יש את התאוות של האדם, והאדם הוא נמצא כאן בעולם הזה. ומאוד מאוד קשה להשליף את הנשמה על הגוף, שהגוף רוצה דברים. זה לא פשוט ולא קל, אבל אם אנחנו יודעים לפחות לפני מה אנחנו עומדים, יהיה לנו הרבה יותר קל למלחמה הזאת. ואז זה מביא אותנו לפרשת המן. פרשת המן היא פרשה מופלאה. יש בה המון דברים מדהימים. הלימוד הגדול של פרשת המן בגדול, ולמה זה סגולה לפרנסה? זה לא סגולה לפרנסה לקרוא את זה. הסגולה לפרנסה היא להבין את זה. ולהאמין בזה. יש לנו כאן סיפור מאוד מעניין. יש לנו כאן מן, שזה אוכל משמיים, שמגיע כל יום. כל יום המנה שלו. ואם אתה לוקח יותר מה שצריך, זה הולך. וזה בא לסמל את העניין של הפרנסה. בן אדם כל יום מקבל את הפרנסה של אותו היום. אם יש לו עיניים גדולות, רוצה עוד ועוד ועוד, בסופו של דבר כל העוד ועוד הזה, נמאס. לא יהיה. אחר כך, הרעיון הזה, כן, נכון, זה יכול ביום, ברגע אחד, אני יכול... עכשיו, מצד שני, מצד שני, יש כאן את העניין, אנחנו שואלים, למה הקדוש ברוך הוא נותן, נגיד, פעם בשבוע, או פעם בחודש? למה צריך כל יום לתת? כל יום ללכת למכולת? מה, ילך פעם בשבוע ללכת למכולת? עושה קנייה לכל השבוע.
צריך תרי, אי אפשר לשמר את זה אחר כך.
צריך קשר איתו כל יום.
לקדוש ברוך הוא יש
בה... אבל גם בשביל להאריך.
אז סליחה, אז מצד שני, בשבת מה קורה? אין מה.
בשבת נתן את הכל.
ביום שישי...
שותן כפול.
נתן כפול. זאת אומרת, אם הוא רוצה הקדוש ברוך הוא לתת לך כפול ומשולש גם.
נכון.
ולא יש שום בעיה. אז למה כל יום? למה נסותו? למה נס? זה ניסוי. מה הניסוי? אומרים, מי שיש לו סל, פת בסלו ודואג על יום המחרת, הוא מקטני אמונה עד כדי כך. עוד פעם, דברים מאוד גבוהים ומאוד קשים ולא פשוטים, אבל אני צריך להגיד לגדול. אם אלה יש לו פרנסה, שלא, אנחנו אומרים, ירצ... עוד ועוד, שלא לחשוב שהיא מורד עוד ועוד 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 הוא יקבל. המרבה, איך אומרים, כמו שאומר, איך אומר לנו כאן? בבקשה, בואו נסתכל דרך הזו. והיה ביום השישי, תראה, והיה ביום השישי, ופה כדאי נראה, ושמוע את זה לכם.
אבל עית לא יחסר, והמרבה לא
יהיה. ויהי כדבר אמרו לכל העשרים, תפנו אליהם, באו אליהם כבוד השם לרבה, ידבר שם משה, עמדתי לתנו אליהם, לדבר אליהם אמרו, בין הארבעים תאכלו בשר, בואו תשבעו לחם, וידעתם כי אני אשם לכם. ויהי בערב טל עשר ופס ומעלו, בואו כי הייתה שכבת עשר עשרים וחבלת, טל שכבת עשר, והנה הדק מופסק כפרות. ויראו בני ישראל ואמרו איש לכם, מנו, כי לא ידעו מה אומר השם, הוא הלחם, אשר נתן השם לכם לאוכלה, זה הדבר שציווה השם, לקטו ממנו, ככה אומר. פרנסה, אתה רוצה פרנסה? ככה. איש לפי אוכלו, אומר לגולגולת, זה מה שמספיק לך, זה מה שתיקח. מספר נשווה, איש לאשר בו עלה תיקח, ויעשו חם לישראל, וקלטו. המרבה והממית, עכשיו בן אדם חושב, וואו, אני לא אעבוד, נצאת החמה, ואצאת הנשמה, אני לא אקבל את מה שאני צריך לקבל, כי אני צריך להגוע, אני לא צריך להשתדל. אבל יש פה אומר לך, אחד המרבה ואחד הממית, מה שמגיע לך, אתה תקבל. זה לא יעזור לך אם תעבוד 20 שעות ביום, או תעבוד 8 שעות ביום. או תעבוד 5 שעות, כל עוד שזה משהו בגדר הסבירות, המאמץ סביר, אתה תקבל מה שמגיע לך. המרבה ממית ויעמוד ובוא אומר, ולא העדיף המרבה, והממית לא ישיר, אסף, 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 בא לרועל, מה היה לו? בדיוק מה שהוא צריך. והוא, אסף, היה קצת קשה לו לאסוף, הגיע לרועל, בדיוק מה שהוא צריך. זאת אומרת, הפרנסה מלמעלה, הקדוש ברוך הוא ייתן לך בדיוק מה שאתה צריך. ויאמרו משה, ויאמר משה אליהם, איש על יותר מנת בוקר, ועכשיו אומר שם, מה הוא אומר להם עוד? אל תשאירו, אל תדאגו, הקדוש ברוך הוא ייתן לכם מחר עוד. וזה ניסיון גדול באמונה. אומר להם, אחר, אתה יש לך פרנסה היום, אל תדאג למחר. כמו שהקדוש ברוך הוא ייתן לך פרנסה היום, אם אתה מאמין, כן? אז הקדוש ברוך הוא ייתן לך גם פרנסה, מחר. אז אל תערוג את עצמך בשביל הפרנסה. תערוג את עצמך בשביל דבר תורה, בשביל ללמוד תורה, בשביל דברים אחרים. ולא שמעו אל משה, כי זה לא פשוט. ויתירו האנשים ממנו עד בוקר, והיורם תולים ויבש, מה קרה? הלך. הבורסה התמוטטה, וכל מה שהוא אסף למחר, הלך, נשאר בלי כלום. ויקצוף עליהם משה. וילקטו אותו בבוקר בבוקר איש כפר אוכלו, וחם השמש ונמס. ויהי ביום השישי, פתאום יום השם באים לסוף, ופתאום הבן אדם צריך לעומר אחד, יש לו פני עומרים. הוא לא הבין מה, למה יש לי כפול? כי הוא לא סיפר להם בהתחלה, הוא רצה לה שהם יעברו את הניסיון הזה. ואז בא ואומר להם, הוא אשר דיבר השם שבתון שבתון של השם, מחר את אשר תופו ועפו ואת אשר תופו, כל העודף אני יכול לכם משמרת עד הבוקר, ואני יכול עד הבוקר כאשר תראה משה והתורה מדגישה, ולא יביש. הרי מה קרה כל השבוע? אם מישהו השאיר לבוקר, הלך. אבל בשבת מי שהשאיר, להפך, היה לו מצוין, היה לו טוב מאוד, נשאר. זאת אומרת, בא להראות לך, שבעצם בשבת, אם הקדוש ברוך אומר לא צריך לעבוד, גם כאן זה עניין של אמונה, אל תדאג. אל תדאג. אם תעשית בשיום שישי, בדיוק, קיבלת יום שישי, קיבלת גם בשביל שבת.
גם בשבת.
ויאמר משה, אכלו היום, כי שבת יום השם, היום עוד תמצאו בשדה. שש יתם תמצאו, ביום שישי שבת לא יהיה בוגעים, ביום שביעי, מה היה? תמיד יש חוכנולוגים, יצאו מן העם ללכות ולא מצאו. מה הם מספרים? זה היה דהן באווירה, מה הם עשו? בערב לפני, ככה לפנות בוקר, הם הלכו ושמו מאמן שלהם בחוץ. כי רצו להראות לאנשים, תמיד הלכו נגד. רצו להראות, הנה כן יש מאמן ביום שבת. אבל מה קרה? הם באו ללכות ולא מצאו. נעלם. המן נעלם מה שהם שמו.
נמס.
ויאמר השם על משה, עד אנה מנתיב שמור עושה ועושה, הוא כי השם נתן לך לשבת, על כן הוא נותן לכם. זה כאן עניין שיש ביום השישי לך יומן. כמה ביטחון ואמונה יש בפרשת המן. וזה בדיוק הרעיון, למה זה סגולה? כשמן קורא את פרשת המן ומבין, על מה מדובר כאן, על הלימודים העצומים שנמצאים כאן, וכמו שהוא אומר, ויקרו בצלת המן שמו מלכו כזרע גד לבן ותעמו כצפיחית בדבש. כל טעם שרצו היה, ויאמר משה, זה הדבר שציווה השם מלוא עומד ממנו נשמרת בכם, למען יראו את הלחם, אשר אחד יתרם אדם והוציא את הנצב. ויאמר משה לארון, קח צנצנת אחת, ותן שמה מלוא עומר מן, והנח אותו לפני השם למשמר דורותיכם, כאשר ציווה השם משה, והנחה הוא לפני המשמרת, ובני ישראל הלכו את המן 40 שנה, עד באה מנהרת הזאת, הלכו לו עד באה מנהרת הזאת, והעומר עשירית היפה הוא. גם במספרים יש הרבה הרבה תובנות, אבל התובנה המרכזית שלנו של פרשת המן, וזה הסגולה על הפרנסה, כשאנחנו קוראים את פרשת המן, להאמין במה שאנחנו קוראים, ולהבין מה אנחנו קוראים.
כי
יש מצווה של לקרוא את כל שבוע, את כל הפרשה, שתיים לקרוא ואחת תרגום.
שתיים מקרא זה המקרא, ואחת תרגום כדי לחדד את ההבנה.
בדיוק, כדי לחדד את ההבנה. עכשיו, מה זה התרגום? התרגום זה כאילו פעם לא כולם הבינו עברית.
נכון.
ואז היה...
גם היום שקראתי את זה, תודה, אתה לא מבין את הכל.
יפה. אז עכשיו יש כאלה אפילו שאומרים ששתיים מקרא ואחת תרגום, זה אם אדם יכול לקרוא גם פעמיים את התורה, ופעם את רש"י. כי רש"י יותר מובן לאנשים, כי אנשים היום לא מבינים את ה... תרגומון קונוס. אבל האנשים מקפידים שכמו שחזר תכנו, לא לשנות מטבע של החכמים.
אתה לא מבין?
תלמד מה שהם אומרים. אתה צריך לתת תקיר, תגיד מה ש... תעשה מה שחזר אמר. ברגע שאנחנו באמת נגיד פרשת הבא ונבין, אז אנחנו מתעסקים באמונה, ואז הקדוש ברוך הוא רואה את זה, ונותן לך את הפרנסה, כי כל מה שקדוש ברוך הוא רוצה, זה שאנחנו נתחבר אליו. ברגע שאתה מתחבר אליו, אתה באמת מאמין בו, וכל הפרשה שלנו זה פרשה אחת גדולה של אמונה. אם זה שירת הים, ואם זה כל היציאה, ואם הוא שלח פרעה, ואם זה פרשת המן, ואם זה... לפינה למה אנחנו רואים, ויבוא המלך. מי זה המלך? המלך זה המלך
שמתוכרים. אחד שראה את כל הניסים, והנפלאות, ולמרות הכל,
אומר הכל מקרה. אומר הכל מקרה, אומר הכל מקרה, הכל מקרה. כמו שאמרת, סיפרת את הסיפור, עם השיקנר הזה, אני מהשמי הזיה, עם ההוא, עם השונית בים. זאת אומרת, אלה, זה המלך. הוא בא ומנסה להסביר לך בדרך הטבע, כל דבר שאתה תראה. הוא בא, ולא משנה מה, הסבר הכי עקום בעולם שיכול להיות, הוא תמיד ילך נגד. גם אם זה מול העיניים, ברור מה שהיה. כי אנחנו, מה אמרנו בשירת הים? בשירת הים אמרנו, וזה אנחנו נסיים.
לא, בוא תראה. את התשלום החמישי יורד בעשירי לראשון.
זה תשימו לב. שמוע ממרגזום. חיל אחז יושבי פלשת, אז נבלו אלופי אדום, אלי מואב יוחזי מואב, נמוג כל יופי כנען, יפול עליהם אתה בפחד, בגדול זרעך ידמוק האבן, עד יבוא עמך השם, עד יבוא עמך זו כאן. זאת אומרת, אנחנו רואים שכל אומות העולם ראו והכירו בגדולתו של הקדוש ברוך הוא, נבלו, נרעדו. אומנם לא עשו כלום על זה, כמו שאנחנו נראה בהמשך נדבר על זה, אבל תכלס, כולם ראו. היחידי, שעשה בדיוק הפוך, מי זה? אבל לא. עכשיו, כמו שאמרנו, זה לא סיפורים. זה מדובר כאן על הפרושת בתוכנו, שחושב אני. זה מדובר כאן על המלך שבתוכנו, ולכן אנחנו צריכים להתחזק בעניין של שירת הים, שאנחנו אומרים כל יום, ובפרשת אמן, לדעת שהכל, הכל מהקדוש ברוך הוא. ומי שהולך עם הטבע, תובע בטבע. ואם הוא תובע בטבע, יש לו בעיה רצינית. ואנחנו צריכים ללכת ביבשה, בתוך הים, איך?
היבשה זה גם טבע, אבל...
אבל איך הולכים בטבע בצורה נכונה? יפה, איך הולכים בטבע בצורה נכונה?
לפי המים, לפי התורה.
יפה. כשהמים להם חומה מן המסונן. אחרת, הים עולה עליך, ואתה תובע בתוך הטבע. שנזכה באמת להתחזק באמונה, ולהבין גם שהפרנו עושה מה הקדוש ברוך הוא, כמו שאנחנו רואים. ולא צריך לדאוג יותר מדי, צריך לעשות מה שאנחנו רוצים, מה שצריכים כן לדאוג, לעבוד את השם. להגדיל את האמונה שלנו. הבוטח בהשם חסד לצורתנו. מי שככל שבן אדם האמונה שלו יותר גדולה, ככה יש לו פחות צרות בחיים. עוד פעם, גם אם אתה לא... אנחנו לא יכולים, תראה עוד דבר, אנשים שתקל, תראה את האומה, הוא לא יהודי מאמין, תראה מה הוא, כמה הוא סובב. אל תיכנס לראש, כי אתה לא יודע בדיוק מה הולך, אתה לא יודע מה ההנהגה של הקדוש ברוך הוא, אתה לא מסוגל להתחיל הדילה בינינו. כל אחד ואחד מקבל את החלק שלו ואת הבעיה. הקדוש ברוך הוא אומר לך, תפתח בי, אתה תראה חסר. לא תפתח בי, סיפור אחר. ולכן צריך לדעת ולהבין באמונה שלמה.
לא, אבל תפתח בי, אני משחרר אותך, אני לא שומר עליך, מה יהיה, ככה זה עובד.
נכון, נכון.
תתקרב הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא ידאג לך. תתרחק ממנו, הוא לא יעניש אותך. אבל פשוט הוא לא ידאג לך.
נכון. ואז מה יקרה? תובע.
אתה מעבד את הידיים ואת הרגליים.
ועשית טבע. בבקשה, קח את הטבע.
אתה מעבד את הידיים.
מה הוא עשה למצרים? המצרים טובים בים. אתם רציתם טבע, בבקשה, תתבורו בים. אנחנו...
טבע זה גם מלשון לטבוע.
כן, זה מה שאני אומר. טובעים בים, זה בדיוק מה שאמרתי. טובעים בטבע. זה בדיוק הרעיון. זה הטבע. טובעים בטבע. זה הרעיון. אין כאן, זה לא משחק מילים.
שמעת את ההרצאה של הפרופסור הזה. אז הוא אומר, כן, שהוא גילה את זה, הוא חימאי.
כן.
הוא אמר שכולם חושבים שהאל זה הטבע, אבל זה לא נכון. האל שולט בטבע, הטבע הוא בלגן אחד שלם, הוא אומר. אנחנו מסדרים אותו, זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מסדר אותו לטובתנו.
זה לא שאנחנו אומרים. המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה וראשית. זה מה שאנחנו אומרים. הרי זה כמו שאנשים מסתכלים על שולחן. או על כל מיני דברים, חושבים שזה דבר מוצק שלא זז ולא משתנה. אבל האמת שאם היה לך מיקרוסקופ מספיק גדול, היית רואה שהכל בנוי מחלקיקים שזזים כל הזמן. ואם הם יפסיקו לזוז, אז אתה לא תראה שולחן. הכל יתפרק, יתמוסס באוויר. זאת אומרת, בעצם כל הטבע הוא כל הזמן בתנועה. ומי בעצם דואג לתנועה? הקדוש ברוך הוא. זה שאני אומר שנזכה בעזרת השם ללכת נכון בדרך הנכונה, דרך האמונה.